אני רק רוצה להגיד שאנחנו מוצאים נסיעה לאומן, רוני ונורית, רוני בעלי, אנחנו מוצאים את זה בראשון לשביעי, ג' תמוז. אומן, הבעל שם טוב, נסיעה מקסימה, תיכנסו לאתר לראות פרטים. טוב, אנחנו נמצאים במעשייה של מעשה מחכם ותם. ועבר הרבה זמן מאז, אבל אני כאילו, גם לא עושה היום חזרה אחורה וכל מיני כאלה. ואני זוכרת שהגענו לקטע ש... רבי נחמן מספר לנו על התם, איך הוא בעצם נקרא אל המלך, וישר הוא רץ אל המלך בתוך אמונה שלמה, והמלך מקדם אותו, היי ברוכה הבאה. אני אחכה כמה דקות, לא כבר מאוחר. והמלך קורא לו בצורה, שולח שליח שיקרא לו, והתם ישר רץ אל המלך, ודיברנו על זה שזה נותן מאוד את המקום הזה של התם, מייצג את זה, לא, די, מתחילה מההתחלה. אני לא יכולה, שי. קאט מההתחלה. טוב, אז אנחנו במעשה מחכם ותם. לא, לא, תמשיך, אני צוחקת. אני אתחיל, אצלי אני אעשה ריסטארט בראש. ובמקום לחזור עכשיו על כל המעשייה אחורה ולספר לכם איפה היינו ומה עשינו, אולי אני אקרא איזשהו תקציר שהרב שגר עושה למעשה מחכם ותם, שאני חושבת שזה עושה תקציר מאוד יפה כדי להבין איפה אנחנו אוחזים במעשייה, כן? הוא כותב את זה פה, כשהוא מדבר על תורה למד ה' בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מבטא את העמדה הזו בצורה יפה בסיפור לחכם והתם. סיפור זה מתאר שני ידידים מילדות ששונים זה מזה, אחד הוא חכם ביותר והשני תם. החכם הוא בעל יוזמה, משכיל, השואף להתקדם, שאף פעם אינו רווה נחת ממקומו עכשווי, ולכן הוא חי תמיד במה שמחוצה לו ואינו יכול להתמסר למטרה ספציפית. הוא מטיל ספק בכל, ובכך הוא מרוקן את המציאות כולה מממשות כלשהי, ויחד איתה גם את עצמו, כן? עכשיו זה הרב שגר בדיוק כותב פה בספר ליקוטי מוהר"ן על פי הרב שגר, הוא כותב בדיוק את הסצנה שאנחנו נמצאים בה בסיפור של מעשה מחכם ותם. בסצנה של הסיפור ממעשה מחכם ותם, זה לא רק שאני מרגישה שזה סצנה של פעם, אלא היא בדיוק מתארת בעצם היום גם את מה שאנחנו חווים באנושות, בחברה המערבית, בתרבות המערבית, ובפרט במה שקורה בארץ ישראל. כי כל המחלוקות הקיימות היום עם השערות התקשורתיות חדשות לבקרים, בעצם מבטא באיזשהו מקום בשורש של הדבר, המחלוקת האמיתית שקיימת זה המקום הזה של מהי הזהות של המדינה הזאת, מה זה הזהות של הישראלי, היהודי, אני מאמין, מה בדיוק, איפה אני בדיוק ממוקם בתוך כל המקום הזה. ורבי נחמן השכיל, שינית את הסאונד? ורבי נחמן השכיל בעצם לדבר 270 שנה קודם, לתאר בעצם את כל הקונפליקטים שהולכים להיות באנושות בכלל, בחברה המערבית בפרט, וברזולוציה הכי קטנה בתוך העם היהודי. כי בעצם במעשייה שלנו, החכם ואתם מייצגים בעצם שתי השקפות, שני חלקים, שדיברתי על זה שתמיד אני אוהבת לראות את זה כחלקים בתוכנו. החכם בסיפור מייצג את השכל, השכל המפריד, החותך, המבין, את עולם המדע, את המקום הסקפטי, המקום הזה שאני חוקר ובודק כל דבר, והטעם שבסיפור מייצג את החלק האמונה, המאמין. ראינו גם בתוך המעשייה איך החכם חוזר על הלגלוג הזה כלפי הטעם וכלפי האמונה הפשוטה שלו. כביכול, הטעם בסיפור של רבי נחמן מייצג את כל מה שרבי נחמן מספר לנו שזאת הולכת להיות עבודה רוחנית שלנו. שאנחנו צריכים לקלוט שהעולם הזה הוא העלם, שאנחנו לא באמת מבינים מה קורה, שאנחנו צריכים להבין שיש מנהיג, צריכים להבין שמה שקורה זה הטוב ביותר, והסיסמאות של הטעם שדיברנו להם רבות בשיעור הקודם, זה הסיסמאות האלה של אצל השם הכל אפשרי, כן? וזה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ולמה אני מדבר מאחרים. ובעצם רבי נחמן נתן לנו פה מסע של כביכול האנושות, איך היא מתחילה מראשיתה ועד היום. והמקום שנעצרנו בו במעשייה עכשיו, זה בדיוק המקום שהאנושות נמצאת בו, בפרט מדינת ישראל, ארץ ישראל, העם היהודי, הישראלי, שנמצא בדיוק במקום הזה של המאבק הזה, של יש אמונה, יש אלוהים, אין אלוהים, כן תורה, לא תורה, מדינה, עם ככל העמים, איך אנחנו בדיוק מתנהלים בתוך כל הסיטואציה הזאת. ורבי נחמן יורד פה לרזולוציות מדהימות. אנחנו ננסה עכשיו לעבור על על הקטע הזה שמספר לנו על החכם, איך החכם מתמודד עם זה שהמלך קורא לו. סיפרנו שהתם רץ, כשהמלך רק קרא לו, כן, הוא רץ אליו. ורבי נחמן תיאר בצורה מאוד מופלאה איך בעצם על ידי האמונה ותמימות אדם יכול להגיע לכל ההישגים שיש גם בעולם הזה. אנחנו רואים שהתם שלנו הפך להיות שר, מושל, מחוז, הוא הפך להיות עשיר, הוא הפך להיות מלומד, כמו שהוא אמר בתחילת המעשייה לחכם, אצל השם הכל אפשרי, וזה בין רגע אני יכול להפוך להיות בדיוק כמוך. כי החכם לאורך כל המעשייה מייצג לנו בעצם את הדמות המצליחה, העשירה, החכמה, זאת שלומדת הכל בקלות, מבינה הכל, צינית, מתנסית. רבי נחמן מוסיף שם עוד ועוד, כשהוא מדבר על החכם, הוא לא משאיר אותו במקום של איזושהי חיבור לתוך המציאות עכשיו, אלא הוא לוקח את החכם ומראה לנו, כי רבי נחמן תמיד היה נגד השכל כביכול, חוכמות חיצוניות, הוא קרא לזה. גם בתוך היהדות עצמה, כשהרמב״ם כתב את מורה נבוכים דרך אגב, רבי נחמן יצא כנגדו, למרות שזה רב מקובל וחשוב, רבי נחמן מאוד יצא כנגד הרמב״ם. רבי נחמן סרב לתת לנו להשתמש בשכל עיוני כדי לבחון את המציאות הזאת, שלא לצורך עשייה של מדע, כמו כדי להשתמש בדברים וכדי להתקדם. אבל חקר של פילוסופיה, חקר של האמונה על ידי שכל אנושי, רבי נחמן ממש התנגד על זה. יש לו המון תורות והמון שיחות שהוא בא ואומר שכל חקירה של פילוסופית, של אמונה, מביאה בסופו של דבר לפיקורסות מאוד גדולה. ויש פה איזשהו מאבק בין שני החלקים האלה של חכם והתם, ואנחנו נכנס עכשיו לתוך המעשייה ונראה איך רבי נחמן מלווה עכשיו את החכם, שהחכם בעצם מייצג באמת את החלק הספקני, שאין לו אמונה כביכול בכלום, ואנחנו נראה איך רבי נחמן בעצם כמו חוזה 270 שנה אחורה, בדיוק את כל הספקנות, השאלות, החקירות, ההתנגדויות לאם יש אלוהים בעולם או אין אלוהים בעולם. זה ממש על... ואני רוצה גם להראות את הספר הזה של הרב יונתן זקס, רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו. זה ספר מקסים, מורשת הדת העתיקה בעולם. ספר שהביאו לי במתנה, וכל שבועות ישבתי וקראתי את זה, ממש בעיון רב. וזה מדהים לראות איך באמת שאתה חוקרת, אנחנו ננסה לקרוא מפה כמה קטעים כדי להבין באמת איך המסע הזה של החכם והתם הוא בעצם מסע של האנושות כולה, מחברה פגנית, כן, שהאמינה בכוחות טבע והשתחווה לשמש והשתחווה לעצים ולטבע והפכה אותם לסוג של אלילים, איך לאט לאט העת העתיקה מתקדמת לכיוון הפריצה הגדולה של היהדות. בעצם היהדות הביאה לעולם את הבשורה הכי גדולה של מונותאיזם, אל, ובעצם הרב יונתן זקס מתאר את זה פה בצורה מדהימה, זה דווקא מאוד התאים לשיעור לפני שבועות, אבל הוא מתאר פה בצורה מאוד יפה איך בעצם הדת היהודית הקימה ברית בין אלוהים לבין עם נבחר. קרתו ברית במעמד הר סיני, ואיך בעצם העולם הזה מתנהל לפי זה. וכשאנחנו מסתכלים עכשיו, כשהעולם מתקדם, צריך להבין שרבי נחמן, כשהוא התחיל לכתוב את הסיפורים האלה, את הסיפורי המעשיות, וגם דיבר בתורות שלו, הוא דיבר המון על הפיקורסות שהולכת לרדת לעולם. צריך להבין שבתקופתו של רבי נחמן, כן, אנחנו מדברים, רבי נחמן הוא נין של הבעל שם טוב, תקופה של התעוררות של החסידות. בתקופה הזאת, היהדות חווה דווקא סוג של רנסנס מאוד רציני. זאת אומרת, הבעל שם טוב עם כל תלמידי הבעל שם טוב וחצרות של חסידים והעם הפשוט שמתקרב יותר ויותר ליהדות דרך התורה החדשה כביכול, כן, פנימיות התורה של החסידות שהבעל שם טוב בא ואומר לכולנו אלוקות היא בכל דבר, לא רק דרך לימוד התורה אפשר להתקרב לאלוהים אלא גם על ידי תפילה, שמחה, דיבוק חברים, שיחות על אלוהים. יש בעצם התעוררות מאוד גדולה בעם, צריך להבין שהתלמידים של בעל שם טוב הלכו והפיצו את החסידות בכל מקום, ודווקא יש התעוררות מאוד מאוד רצינית מבחינה רוחנית בעם היהודי, וזה ברמה שאנחנו קוראים סיפורים על תלמידי הבעל שם טוב, הם ממש הורידו אור מעולם האצילות, פעלו פה ניסים ונפלאות, ופתאום מגיע הבן של האדמו"ר החסידי הכי גדול, כן, של הבעל שם טוב, הנכד של הבעל שם טוב, ומתחיל לספר לנו על הפיקורסות מאוד גדולה שהולכת לרדת לעולם. התנגדו לו מאוד, התנגדו לו בעיקר בקרב החסידים. החסידים התנגדו לו מאוד. אחד המתנגדים הכי גדולים שלו היה רבי ברוך ממז'יבוש, הוא בעצם היה הדוד שלו, הוא היה אח של אמא שלו, כן? ולמה ההתנגדות אליו הייתה כל כך גדולה? כי כל הפיקורסות הזאת שהוא מתאר פה גם במעשה מחכם וטעם, ועוד מעט אנחנו, מה שנקרא, נלווה את החכם בחקר הפילוסופי שלו, אם יש אלוהים או אין בעולם, שזה מובא אחד לאחד מול הטעם, שזה תמימות, אמונה, וגם רבי נחמן מראה פה בסיפור שהטעם גם הצליח. זאת אומרת, על פניו הסיפור הזה אמור להיות סיפור שהנה רבי נחמן מוכיח לנו, כמו סיפור של חסידים כזה, סיפורי צדיקים, הטעם עלה לגדולה, והחכם מסתכל ואומר, וואו, הנה, באמת הוכחת לי שאצל השם הכל אפשרי, והחכם הולך ו... לא, הסיפור של רבי נחמן מסתבך פה כגודל הסתבכות האנושות, הוא מראה לנו פה לאן האנושות הולכת, וההתנגדות אליו היא רבה, כי לא מצליחים להבין למה הוא מדבר על הפיקורסות, אבל כמו שאנחנו יודעים היום, הוא לא דיבר על זה סתם. אז בואו רגע ניכנס לתוך הסיפור. סיימנו בשיעור הקודם את הטעם שהופך להיות מושל גדול ונתרומה מזלו ומזל מחכים ובא לו הבנה, ואף על פי כן הוא הנהיג את המדינה, הוא קיבל תפקיד של שר ומושל, ואף על פי כן הוא הנהיג את המדינה בתמימות באמת וביושר, והעוולה לא נמצאה בו, כן, והיו אוהבים אותו המדינה, והיו לו יועצים שהיו אוהבים אותו באמת. שימו לב כמה פעמים רבי נחמן מספר לנו את הסיפור על הטעם שהוא מסיים על איך הוא עלה לגדולה, ומזכיר את המקום הזה של אהבה, אוהבים אותו באמת, ומחמת האהבה. זאת אומרת, רבי נחמן גם מספר לנו פה בגדול על מערכות יחסים, שככל שאתה תמים יותר, ישר יותר, מחובר יותר, נקי יותר, לא פועל מתוך הרמומיות, מתוך אינטרסים, מתוך מניפולציות, מתוך שכל, כן? אז התוצר של זה זו אהבה. ואני מזכירה לכם שדיברנו הרבה בשיעורים הקודמים על זה, שהטעם בעצם מייצג גם את החלק המאמין שנשאר לו אמון בעולם, בעצמו ובאחרים, ולכן הוא מסוגל ליצור מערכות יחסים מאוד יפות, אתם רואים גם כמנהיג מדינה. הייתי שולחת כמה פוליטיקאים שלנו ללמוד ממנו, והיו המדינה אוהבים אותו מאוד, ממש כותרת בוויינט, דמיינו, כן? לא המציאות של ימינו, אבל בואו נראה. אחר כך, כן, רבי נחמן עכשיו משאיר פה את הטעם, והוא מסיים פה עם איזשהו, את הסיפור של הטעם ועלייתו לגדולה. רבי נחמן מספר פה ואומר שהטעם אומר לעצמו, תכף עלה על דעתו של הטעם, שחברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו, והנה אתה כבר בא על חוכמתו. ואף על פי כן, אף על פי שכבר היה יודע חוכמות, לא היה משתמש עם החוכמות כלל, רק נהג הכל בתמימותו כבראשונה. ולכאורה היינו יכולים לסיים את הסיפור פה, נכון? סיפור צדיקים יפה מסתיים בזה שהכל מסתדר, ללללה, הוליווד, כן, לבבות, והנה הטעם עלה לגדולה, והוא ניצח את החכם, והחכם, כל מה שנשאר לו זה לבוא ולהגיד, סליחה, טעיתי, הנה, אצל השם הכל אפשרי, יש אלוהים, זה לכאורה, כן? אצל רבי נחמן אף פעם הסיפורים לא הולכים בצורה חלקה שכזאת, הוא לא אוהב סיפורים כזה של happy end, בוא נראה איך הוא ממשיך את זה. אחר כך, הוא ממשיך רבי נחמן את המעשייה. אחר כך שלח המלך, רגע, זה אני רוצה לדלג על זה, טוב. נגיע לחכם. והחכם הנ"ל, כשבא אליו האיגרת מהמלך, אתם זוכרות, המלך קורא לחכם ולתם, הוא שולח להם איגרות ומזמין אותם לבוא, כי מאוד מסקרן אותו לפגוש את האנשים האלה, שהוא שמע שיש כאלה שקוראים חכם ותם, הוא רוצה לפגוש אותם. והחכם הנ"ל, כשבא אליו האיגרת מהמלך כנ"ל, השיב לחכם שהביא אותה, זאת אומרת, המלך שלח לחכם חכם, ולתם הוא שלח תם, כן? שזה יהיה, השיב לחכם שהביא את האיגרת מהמלך, אמתן ולין פה, ונדבר ונתיישב. להבדיל אלפי הבדלות מהתם, כן? כשאתה נמצא בתמימות ובא אליך מכתב מהמלך, אני מזכירה לכולם כל הזמן, על מי אנחנו מדברים בסיפורי המציאות שאנחנו אומרים המלך, יש לי איזושהי קריאה מהמלך, איזושהי הרגשה, איזושהי תחושה שהאלוקות קוראת לי, בצורה תמימה, אני ארוץ לכיוון המלך, כן? מה המלך רוצה ממני, מה שנקרא נעשה ונשמע, כן? איזשהו מקום של התמסרות טוטלית מתוך אמון ואמונה. ושימו לב מה החכם שלנו עושה פה. בא איגרת מהמלך, אז הוא אומר, אמתן, רגע, רגע, אני רוצה לבדוק את הדבר. תישן פה ונדבר ונתיישב. נחשוב על זה. שימו לב שהחכם עדיין בשלב הזה של הסיפור מאמין שיש מלך. אמרנו, האנושות כולה, יש כוח עליון, אין כוח עליון. אנחנו סתם איזה חלקיק אבק שמתנהל ביקום בצורה אקראית, או שיש פה השגחה ויש פה איזשהו סדר מדויק. יש פה בורא לעולם או אין בורא לעולם? אמרנו, כל המעשייה הזאת בעצם יורדת איתנו לרזולוציות של הבירור הגדול של האנושות, יש כוח עליון או אין כוח עליון? יש או אין? ושימו לב מה החכם אומר, בשלב הזה שהוא מקבל איגרת מהמלך, הוא לא בועט באיגרת, אבל הוא גם לא רץ לקראת המלך. הוא מפעיל פה את השיקול דעת שלו, ומראה לנו בעצם כבר שינוי מאוד גדול מהטעם. אני הולך עכשיו לבדוק מה קורה פה. שימו לב שזה באיזשהו אופן, החכם מנהל את החיים שלו, הייתי קוראת לזה במושג הזה הצבאי באי קבלת מרות, כן? אני לא מקבל מרות. אני רוצה לבדוק בעצמי מה קורה פה. זה לא שעכשיו יש מלך ששלח לי איגרת ואני רץ ועושה מה שהוא אומר לי. אני צריך להעביר את ההחלטה הזאת. גם אם אני החליט ללכת למלך, זה כי אני החלטתי. זה לא כי אני כנוע, כי אני נכנע למלך, כי אני עושה מה שאומרים לי. עכשיו תשימו לב, אנחנו דיברנו לדמות של החכם הזה הרבה, דיברנו על הטראומות שהוא עבר בילדות, דיברנו על כל המסע שלו, על הבחירות שלו, על זה שהוא הלך ללמוד כל מיני דברים כדי להיות נחשב וחשוב ושירצו אותו. דיברנו על האישיות השבירה שלו שבעצם מייצגת איזשהו דימוי עצמי מאוד שבור מבפנים. ודיברנו על זה שבעצם משבר האמון הראשון שהיה לו בילדות, כשאביו נפל מנכסים וכל הטראומה שסיפרנו פה, יצר באיזשהו מקום משבר אמון מאוד גדול, ומשבר האמון הזה גרם לזה שהאנושות נראית בפניו כלא, הוא נמצא בריכוז עצמי טוטלי, וכל מה שהוא מחפש בעצם זה לנהל את כל החיים שלו דרך המחשבות שלו, הרצונות שלו, הרגשות שלו וההחלטות שלו. אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. גם לא המלך. גם אם קראת לי, תמתינו, אני אחשוב על זה, אם אני ארצה אני אבוא. היא קבלת מרות טוטלית שנובעת מהשורש הזה של חוסר אמון מושרש, שזה תוצר של ילדות שבירה, של טראומות חיים. אין לי אמון, אני לא רץ כל כך מהר. אתה לטובתי, אף כי אמר לכם אלוקים, אף כי זה הלחישות האלה של הנחש, כן? אלוהים לא באמת לטובתי כביכול, אני גם את זה צריך לבדוק את זה, אני גם צריך, אני צריך לחשוב על זה. שימו לב איך זה מתקדם. לערב עשה עבורו סעודה גדולה, ובתוך סעודתו מתחכם החכם בחוכמתו פילוסופיה שלו. שימו לב איזה יופי. קודם כל זה מאוד יפה לראות את זה שרבי נחמן מדבר הרבה על נושא של האכילה, כן? רבי נחמן מדבר הרבה על נושא של האכילה, אבל תאוות האכילה, ועד כמה האכילה מתוקנת מיישבת את הדעת. שאם אני פותחת סוגריים לכל הנושא של הפרעות אכילה, יש לו תורה שלמה שהוא מדבר על זה. אולי פעם בהזדמנות נדבר על זה בצורה יותר מורחבת, אבל הוא מדבר על הנושא של אוכל מבחינה רוחנית. אוכל זה מקום של בירור מאוד מדויק, של לכן זה לא סתם אוכל, זה כל הנושא של כשרות מאכלים, איך אוכלים ואיך יושבים ואיך מברכים. ויש מאוד עניין של לשבת בסעודה בצורה שולחן, זה מזבח, כן? יש על זה מאוד, העמקות מאוד ארוכות ביהדות על כל הנושא של אכילה. אנחנו גם יודעים שחטא האדם הראשון היה דרך אכילה, עד כמה להבין, עד כמה המושג הזה נכון. ורבי נחמן פה באיזשהו מקום רומז לנו את הסיטואציה הזאת שהוא התיישב לסעודה, ומה הוא עשה בתוך הסעודה? נתחכם החכם בחוכמתו ופילוסופיה שלו. רבי נחמן מדגיש את זה שוב ושוב ושוב, את המקום הזה שאם אני בעצם מעיז להתחיל להסתכל בענייני אמונה ולהתחיל לעשות חקירות של אמונה על המלך, אבל לא דרך מסורת שקיבלתי לאורך שנים, אלא אני מתחיל לעשות חקירות דרך השכל שלי והחשיבה שלי המצומצמת האנושית, אני בעצם נמצא פה באיזשהו מקום של סכנה של אפיקורסות. אולי זה המקום רגע לייצר ולקרוא מהרב יונתן זקס, סיפרתי שזה ספר שקראתי אותו בשבועות בלי ולי אותו במתנה, וזה ספר שאני ממליצה לכולם לקרוא אותו, זה נקרא רדיקלית אז רדיקלית עכשיו, מורשת הדת העתיקה בעולם. אני אקריא את זה כי זה מאוד יפה איך שהוא מתאר את זה, למרות שהייתי רוצה להקריא פה תכלס את כל הספר הזה, הייתי מקריאה לכם, הייתי מורדה לכם ספר מה שנקרא כדי להקריא את הכל, אבל תשימו לב איזה יפה הוא מתאר את זה. הוא מתאר את כל התולדות של האנושות ובעצם את המקום של העולם. הוא אומר את זה ככה, יש דרך לתמצת את תולדות המערב בשלושה משפטים, כן? מה שנקרא קיצור תולדות האנושות. בתחילה האמינו אנשים באלים רבים. הגיע המונותאיזם וצמצם אותם לאל אחד. ואז הגיע המדע וצמצם אותם לאפס. או במילים אחרות, המיתוס היה הניסיונה הראשוני של האנושות להבין את העולם. המיתוס זה כל להפוך את כל כוחות הטבע לאלילים, או כל הסיפורי אלילים של היוונים, כן? האלה הזאת, האלת השמש, אלת הירח וכל מיני כאלה. אז הוא אומר, המיתוס היה ניסיונה הראשון של האנושות להבין את העולם. אחר כך הופיע המונותאיזם, שרטל את העולם עם מיתוסים. כן, המונותאיזם זה בעצם הייתה התרומה של היהדות לעולם הזה. דיברנו על זה מקודם, שבעצם החזון הזה של היהדות, היהדות הביאה בעצם לעולם את הבשורה הגדולה, שיש כוח עליון, אלוהים, שברא את העולם ויצר את העולם, ובעצם על ידי ברית שהוא קראת בינינו לבינו, הוא מנהל את העולם. ואז בא המדע, הוא מתאר את זה ככה במה שנקרא בשלושה משפטים, ולבסוף בא המדע ולימד אותנו שאנחנו לא זקוקים אפילו לאלוהים. כל שאנחנו זקוקים לו הוא התבוננות ויכולת לחבר דבר אחד למשנהו, ואלוהים נעשה מיותר או לכל היותר נחשב למחולל המפץ הגדול. והתנ"ך צומצם בכדי תחנה מוקדמת בדרך הארוכה אל המדע, כן? זאת אומרת, מבחינת האנושות המודרנית, אנחנו חיים, פועלים, נולדים, חיים, פועלים ומתים, כן? ובכל רגע נתון, המעשים שלנו במקרה הטוב ביותר, מבחינת יד מנופפת בתוך המון רב, מבחינת אדווה קלה באוקיינוס, וזה בעצם הסריקה המהירה, עוד נקרא מפה קטעים יותר ארוכים, סריקה המהירה של הרב יונתן זקס על תולדות האנושות, ואנחנו עכשיו מתחילים לעבור את הסריקה הזאת דרך השכל של החכם, שמתחיל לבדוק את כל הסיפור הזה, ובעצם אנחנו רואים שרבי נחמן 270 שנה קודם הצליח להבין לאן האנושות הולכת, איך הולך להיות הקו המחשבתי. הוא הגיע פה עד למקום הביטול המוחלט של המדע, ואני מזכירה לכם שבתקופתו כולם מאמינים, כן? אם זה נצרות, אם זה זה, כולם קיבלו את התנ"ך שלנו, הברית הישנה, הברית החדשה, עם כל הסיפור, אבל העולם עבר לכיוון ממקום פגני, ממקום של מיתוסים וכוחות טבע ואלילים שכאלה, כולם עברו לסוג של אמונה באל אחד, התנ"ך הפך להיות איזשהו בסיס לבנייה של דתות אחרות, ובואו נראה איך רבי נחמן מתקדם איתנו פה עכשיו עם החכם שלנו. ואני מזכירה לכם, כן, שהחכם שלנו בשלב הראשון מקבל איגרת מהמלך, המלך קורא לו, ומובן לכם שכמשל, האיגרת הזאת זו בעצם התורה שנמסרה למשה בהר סיני, כן? אתם מבינים שהאיגרת זו התורה. יש פה כל, זה הכל משל בתוך משל, בתוך רמזים. אבל בואו נראה איך, איזו חשיבה יש לנו כאנשים, כי אנחנו כל הזמן לוקחים את המעשייה הזאת למקום מאוד פרטי ואישי. וזה באמת המקומות האלה בתוכנו שאנחנו שם נמצאים בתוך מקומות של חוסר אמון, חוסר אמונה, מין מקום כזה של לא באמת מרימים את הראש למעלה ונמצאים בתמימות הזאת. אז תשימו לב איך הוא מתחיל. נתחכם החכם, ובעצם רבי נחמן פה על ידי ההתחכמות של החכם מונה את כל הסיבות האפשריות שהאפיקורסים עלולים לבוא ולהגיד בעצם אין. כן, אין אלוהים בעולם בעצם, חלילה. אז תראו מה הוא אומר. נתחכם החכם בחוכמתו, בפילוסופיה שלו, ענה ואמר, שימו לב חשיבה הראשונה, למה זה לא הגיוני שיש אלוהים ששולח לי איגרת וקורא לי לבוא לדבר איתו, מחפש איזושהי ברית וקשר איתי כביכול. מה זאת שהמלך כזה ישלח אחריי? הלא מלך כזה שיש לו ממשלה וגדולה כזאת, ואני שפל ונבזה כנגד המלך גדול ונורא כזה. ואיך נתיישב זאת בדעת שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? תשימו לב, חשיבה ראשונית, שהיא מאוד מתאימה לנו לכל התדמית הזאת של החכם שסיפרנו עליו, שעם כל הידע שלו והחוכמה והשירות, לאורך השיעורים הקודמים הראינו אחד לאחד, איך בעצם הוא, כל השואו שלו וכל התדמית המצליחנית שלו, היא בעצם שיקוף של דימוי עצמי פנימי מאוד 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 נמוך. הוא זקוק לכל הפרסונה הזאת, גם להיות דוקטור וגם להיות אדריכל וגם להיות מצליח וגם 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 שכזה ובגאווה ובפילוסופיה, הוא זקוק לכל הסיטואציה הזאת, כי בעצם מבפנים הוא מרגיש שהוא כלום. ועכשיו הוא מלא פה איזושהי טענה, שהיא גם טענה שהיא טענה פילוסופית, שגם יש זרם כזה בעולם, כן? מבחינה אמונית, היוונים הרבה יחזיקו בדעה הזאת, שאוקיי, נכון, יש כוח עליון, יש אלוהים שברא את העולם, אבל אחרי שהוא ברא את העולם, אנחנו לא באמת מעניינים אותו. זה כל הנושא של האגדות האלה, של האלילים שעושים מלחמות שם למעלה וכדומה. זאת אומרת, בני האדם הם איזה משהו שפל, קטן, נמוך, שנמצא פה, ולא באמת, אין לי באמת איזשהו קשר ביני לבינו. דרך אגב, גם כל הדתות האלה של בודהיזם וכדומה, באמת לא מדברים על מקום של קשר בינינו לבינו. ושימו לב שהטענה היא בעצם, מי אנחנו בכלל? איזשהו חלקיק שמסתובב ביקום, בגלקסיות, למה שבכלל נעניין מישהו? ושימו לב איך החכם הזה מתחיל ממקום שזה נקרא ביהדות ענווה פסולה. כאילו, מי אני ומה אני, ואני בכלל לא שווה כלום, ואני לא... וואי, אני מתה מחום פה, שי. אולי נסגור את הדלת שהמזגן יעבוד פה, אני קולטת שעוד שנייה אני עושה כזה צליל של... אולי? כן, הוא לא ממש, גם. לאט לאט אני קולטת שאני מתעדה פה. מה שנקרא בירה דולקת. כן? זה מאוד יפה, גם הרב זקס מתאר את המקום הזה של... אתם מכירים את המשל של הבירה הדולקת עם אברהם אבינו? כן, אז אני בוערת פה בבירה הדולקת. שהוא רואה ארמון ודולקת בו אש. ואברהם כאילו שואל, אוקיי, מי ברא את הארמון ולמה יש פה אש? ויש פה איזשהו דיאלוג מאוד יפה שהרב זקס מביא את זה בספר שלו, בצורה מאוד יפה, שזה בעצם השורש הזה של החיפוש שלנו, של להבין מה הקשר שלנו עם אלוהים. יש אלוהים, אין אלוהים, ואם הוא ברא את העולם ואם הוא פה, אז מה הקשר שלי אליו? והרב זקס מביא את זה בצורה מאוד יפה פה, בואו נראה אם אני אמצא את זה באופן כזה של... הוא מביא את זה בצורה מאוד יפה, והוא בא ואומר, הנה מצאתי את זה. אני כן רוצה להקריא את זה, כי זה מאוד חשוב לי, כי אנחנו אומנם נסתדר פה עם הסיפור של החכם, אבל מאוד חשוב לי לעצור מדי פעם ולהבין מה החכם אומר פה, כן? כי הוא מסתכל פה מה יש בעולם הזה, מה הסיפור של העולם הזה. אז הוא מביא פה טענה מאוד יפה, לא, אני הולכת עוד שנייה להשתגע פה, יש לי גם יתושים מסביבי, כאילו...
אני חושבת שהפילטרים...
הפילטרים סתומים, ולכן הם לא נורא, נסבול בשקט. אמרתי לשי, אני אסבול משקט, אבל זה אמרתי לה, אני אף פעם לא סובלת בשקט, אני הקוטרית הכי גדולה שקיימת עלי אדמות, אבל לא נורא, בסדר. בוא נראה איזה יופי הרב זקס כותב את זה, כי בעצם אם אנחנו מסתכלים, ננסה לתמצת את זה, כן? אז הרב זקס מספר את זה ככה, מאז ימי קדם ועד היום קיימות שתי דרכים להסתכל על העולם. הראשונה טוענת שאין אלוהים בנמצא, כן? ויש שני כוחות שמתמודדים על הבחורה, מזל והכרח. כן, זאת אומרת, אנחנו מתנהלים פה, מה שנקרא, על המזל, וההכרח זה סוג של הטבע, כן? וההכרח שמעניק לחזק ניצחון על החלש. מנקודת מבט הזאת, ההתפתחות של היקום היא קשיחה ועיוורת, אין דין ואין דיין, כן? ומכאן שאין שאלה בכלל, לא נוכל להבין לדעת מדוע, אין מדוע, אין ארמון, וכל מה שיש הוא להוות. הוא מתייחס פה למשל של אברהם אבינו, שהוא רואה ארמון ובערה ואש, והוא שואל, בסיפור המדרשי הזה, אברהם שואל בעצם, מה זה, מי נמצא פה? מי ברא את הארמון הזה ולמה יש פה אש? כן? אחר כך ניגש לזה. אז האש כמובן מייצגת את המקום הזה של הרוע בעולם. יש ארמון, מישהו ברא את העולם הזה, מישהו ברא את הארמון היפה הזה, אבל בתוך הארמון הזה בוערת אש, מישהו שורף את הארמון הזה, מישהו הורס את העולם הזה, יש פה רוע, יש פה דברים לא צודקים. אז אברהם אבינו שואל פה שאלה מאוד קיומית, מה זה הארמון הזה? מי ברא אותו? ואם בראת אותו, למה אתה נותן לאש הזאת לבעור פה? למה אתה נותן לעולם הזה להישרף? אז התנאה הראשונה אומרת, אין אלוהים, כן, ומה שיש, החזק שולט, כוחות הטבע והחזק שורד. הגישה השנייה אומרת שיש אלוהים, וכל מה שנמצא הווה משום שאלוהים בראו, וכל מה שמתרחש, מתרחש מכוח רצונו, לפיכך כל אי צדק זה רק אשליה, ואפשר שהעולם עצמו הוא אשליה, והסבל של החף מפשע נועד ללמד אותו לגלות את האמונה באמצעות האיסורים ולאלף אותו לצייתנות באמצעות הנישה. וסוג של, יש באמת שאלה מי ברא את העולם, אך לעולם יש תשובה, אלוהים ברא את העולם, אבל אנחנו לא מבינים את אלוהים, ולכן זה מה יש, יש ארמון וזה מה יש, ויש להבות, אתם לא מבינים למה, וזה משאיר את זה בצורה כזאת. ושימו לב איזה יופי הוא מחדש פה רב זקס על מה זה היהדות. אמונתו של אברהם מתחילה בסירובו לקבל אף לא אחת מן התשובות האלה. כן? שאולי בשתיהן תמונה אמת והן סותרות זו את זו. הראשונה משלימה עם המציאות של הרוע, והשנייה מקבלת את מציאות האל. הראשונה גורסת שאם הרוע קיים, אלוהים אינו קיים, והשנייה טוענת שאם אלוהים קיים, הרוע אינו קיים. מכירים את זה שאומרים, טוב, זה נראה לך רע, אבל זה לא רע, תחפש את הטוב. אז תשימו לב איזה יופי, אני מדלגת קצת כדי להתקרב לתשובה שלו. תראו איזה יופי, הרב זקס מפרש את זה, הוא אומר ככה. היהדות היא אמונה המתאפיינת בחוסר מנוחה ייחודי. היהודים נמצאים במסע תמידי. הם אינם מרוצים מהסטטוס קבוע ולעולם אינם מתמזגים כליל עם סביבתם. המדרש רומז לנו כיצד נודלו התכונות האלה. מבחינת היהדות, האמונה היא דיסוננס קוגנטיבי. דיסהרמוניה בין העולם כפי שהוא ובין העולם כפי שהוא ראוי שיהיה. והמתח הזה הוא הכוח העיקרי המפיח רוח בחיים היהודים. תשימו לב איזה יופי הוא אומר את זה. מה שמציק לנו בסיפור המדרשי של אברהם אבינו, זה לא רק השאלה של אברהם, אלא גם תשובתו של אלוהים. זאת אומרת, אברהם אבינו שואל מי ברא את הארמון ולמה האש בוערת בו, נכון? זה אני מוסיפה פה. ואלוהים עונה לו ואומר לו, למעשה, אני כאן. זאת אומרת, יש אלוהים, יש מי שברא את העולם. הוא אומר לו, אני כאן. אבל אלוהים לא מסביר לו את הלהבות. ואלוהים גם אינו משתדל לחבות את האש, את הרוע, את הסבל בעולם. תחת זאת, זה דומה שהוא קורא לעזרה. שימו לב אחריו, זקס אומר את זה בצורה גאונית. אלוהים בנה את הארמון והאדם הצית בו אש. ורק האדם יכול לחבות את הלהבות. אברהם שואל את אלוהים, היכן אתה? והאל משיב לו, אני כאן. והיכן אתה? אייקה. והאדם שואל את אלוהיו, מדוע נטשת את העולם? והאל משיב לאדם, מדוע נטשת אותי? כך מתחיל דו שיח בין שמיים לארץ, שאין לו דומה בשום אמונה אחרת. הדו שיח הזה נמשך ללא הפסק זה 4,000 שנה. ושאלות הללו, שאלות שרק בין השיח יכול לענות עליהן. האל והאדם מוצאים זה את זה, ואפשר שרק יחדיו יוכלו לחבות את הלהבות בארמון. אני חושבת שזה אחד הקטעים המדהימים. וואי, שי, איך אומרים, השתחוו לך לאומים, יודוך העמים, השתחוו לך לאומים. מגייבר, חיים שלי. לא, אני פשוט בוערת בו, הם יתושים שעפים עליי, טיגון, עוד שנייה אני עושה את הצלילים האלה של ה... עוד שנייה, אני הופכת ליתוש מתעדה. ששימו לב איזה דבר מדהים הוא אומר פה. כן, הרב זקס. זבוב, עוד שנייה, אני ארוג אותו וזהו, הוא חושב שאני לא יודעת להתעסק איתו, אני אראה לו מה זה, שיגע אותי. תשימו לב מה שהרב זקס אומר פה בצורה מאוד יפה. רבי נחמן הולך עכשיו לעשות איתנו מסע בתוך המוח של האפיקורס, של החכם, במעשה מחכם ותם. אנחנו עכשיו אחד לאחד הולכים לראות איך החכם מגיע למציאות, שבסוף הוא בא ואומר, מגלה לכם את הסוף, הוא בא ואומר, אין אלוהים. ורבי נחמן גם בלי להתבייש, מראה לנו גם את הסוף של החכם, החכם משתגע. זאת אומרת שהחכם מגיע מחוסר אמונתו, מחוסר האמון שלו, הוא מגיע למציאות של שיגעון. ורבי נחמן בא ומספר לנו פה עכשיו את המעשה, אנחנו נעבור אחד לאחד נראה את הטיעונים של איך אפשר להסתכל על העולם הזה דרך השכל האנושי ולהחליט שאין אלוהים, אין בורא, אין נברא, אין כלום, כן? אבל רבי נחמן גם מספר לנו שאדם שמסתובב בלי אמון, בלי אמונה, וכופר בהכל, ונמצא בספק, וכל מה שיש לו זה רק את ה... הוא עצמו ואת השכל שלו, שרק מה שעובר דרך השכל שלו מבחינתו קיים, כן, מה שנקרא אין עוד מלבדי, הרבנית עוד מעט תעשה שהוא אין עוד מלבדו, החכם פה במעשייה של רבנו בא ואומר אין עוד מלבדי, רק מה שאני רואה בעולם, רק מה שאני מבין, מה שאני מרגיש, מה שאני חושב, זאת המציאות. רבי נחמן מראה לנו שזה סיטואציה של חיים שסופה להביא, זו סיטואציה של חיים של בדידות. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים של מערכות יחסים, איך החכם לא מסוגל ליצור מערכות יחסים עם אף אחד בעולם, כי שבור לו המקום הזה של אמון כתוצאה מטראומות שהוא עבר, ואיך הוא בעצם סומך רק על עצמו, ובעצם כל הקשרים החברתיים שלו הם קשרים שנועדים לאינטרסים אישיים שלו, שיראו אותו, שאוהבו אותו, שיעריכו אותו, שיכבדו אותו. הוא נמצא במין איזושהי פרסונה חיצונית שרק לוקחת מהעולם כדי למלא את החיסרון העמוק הזה שלו בנוכחות, באהבה, בקשר. ושימו לב, אחרי רבי נחמן מראה לנו שסופה של בדידות כזאת היא גם להביא למקום שאתה גם מתנקר לכל דבר שהוא מעבר לשכל שלך, כל דבר שהוא מעל, מה שנקרא מעל לכנסיית השכל, שזה מה שהחברה המערבית שלנו לצערנו, דיברנו על זה בתחילת השיעור, מביאה אותנו לתוך המסע הזה של אפיקורסות, שכל מה שעובר רק דרך השכל שלי חי וקיים, וכל מה שהוא מעבר, אמונה לא קיימת. בואו נראה עכשיו את כל הטיעונים שרבי נחמן מעביר אותנו. כן, אז קודם כל הוא בא ואומר, איך זה יכול להיות שמלך כזה שברא את העולם בכלל מתעניין בי, שאני כזה שפל, כן? זאת אומרת, יש פה את הענווה הפסולה הזאת שהוא בא ואומר, למה שמלך כזה, אם הוא ברא כזה עולם, בכלל יבוא לחפש אותי. ואמרנו שזה חלק מדתות קיימות כמו בודהיזם וכדומה, שבאמת ואומרים, גם היוון העתיקה, אלוהים ברא את העולם, עכשיו הם מתעסקים שם, היוונים מספרים על כל מיני מיתוסים של משחקי אלים שם, וכל מיני סצנות בין כל מיני חלקי אלוהים כביכול שם, שחיים את החיים בעולם ההוא, ואנחנו, האנשים פה לא מעניינים באמת אף אחד, כן? או, וזה דרך אחת לבוא ולהסתכל. כאילו, מה לי ולא? ונניח ויש אלוהים וברא את העולם, מה אכפת לו ממני? שזה מקום של ענווה פסולה מאוד מאוד, שהיא גם כן מביאה.
פיקפוק בעצמו.
פיקפוק, זה גם מהדימוי העצמי הנמוך שלו, דיברנו על זה, שהוא גם בדימוי עצמי נמוך, אבל תשימי לב שאנחנו מדברים על זה לאורך כל הדרך. שהפנימיות חסרת הביטחון והדימוי העצמי הפנימי השבור יוצר כל הזמן פרסונה הפוכה של גאווה והתנסות, ושימו לב איך זה קורה לו ברגע. רגע אחד הוא אומר, למה שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? אם אומר בשביל חוכמתי, כן? מה אני כנגד המלך? וכי אין למלך חכמים? וגם המלך בעצמו בוודאי חכם גדול. ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? והשתומם על זה מאוד מאוד. כן? והוא כאילו יושב ומתחיל לעשות, משתמש בשכל שלו, ורבי נחמן מתחיל ללעוג לו, תראו עוד מה הוא מתחיל ללעוג לו לדבר הזה, מה קורה כשאני מתחיל להשתמש בשכל שלי לחקור את האלוהות ולנסות להבין מה האלוהות, מה היא רוצה ממני ומה, כי רבי נחמן אמרנו את זה בתחילת השיעור, היה לו אנטי מוחלט כנגד כל נושא של פילוסופיה ומחקרים וכל מיני טענות, דיברתי על זה בתחילת השיעור, שהוא יצא כנגד הרמב״ם בצורה מאוד חמורה, דרך אגב חסידי ברסלב לא קוראים את מורה נבוכים ולא קוראים את הרמב״ם. מורה נבוכים של הרמב״ם זה ספר שהרמב״ם יצר, שזה סוג של טעמי המצוות, שכתוצאה מהתקופה של הפילוסופים היוונים, אריסטו וכדומה, הרמב״ם לקח את היהדות וניסה לפרש אותה, לא חלילה שהוא יצא ממקום של אין אלוהים, אבל הוא יצא ממקום של יש אלוהים. עכשיו גם בואו ניתן לכם את טעמי המצוות. הוא התחיל להסביר את המצוות בשכל אנושי. למה בעצם נוטלים ידיים, מה הסיבה הזאת, מה הסיבה אחרת. רבי נחמן יצא מאוד נגד הקו חשיבה הפילוסופי הזה, וטען שביהדות אין מקום לחקירה שכלית של מצוות שניתנו על ידי כוח עליון, על ידי אלוהים. מה שאלוהים נתן, תורה למשה מסעי, הלכה, אנחנו מתפלפלים בהלכה, אנחנו בודקים דברים, אנחנו לא מנסים לפרש את זה בשכל אנושי. זה ההבדל הגדול של רבי נחמן, שהוא מאוד התנגד לסוגיה הזאת. ואז תראו איך הוא מתחיל מהענווה הפסולה הזאת שלו, כן, להגיע לכל מיני אפיקורסות. ענה ואמר זה החכם. היינו החכם הראשון שהוא חברו של התם, כי כל זה, הכל מדבריו של אותו חכם, מסביר פה רבי נחמן, שאנחנו מדברים פה על החכם הראשון, כן? ואת כל השיחה הזאת שהחכם, של גיבור הסיפור, הוא בעצם בסעודה יושב ומסביר את זה לחכם, שמי שלח את החכם השני? המלך. המלך שלח עם החכם השני איגרת, לקרוא לחכם גיבור הסיפור. ועכשיו תשימו לב, החכם שלנו, של הסיפור, אומר לחכם השני, בוא נשב נדבר, בוא נעשה סעודה נדבר, ומה הוא מתחיל לעשות? מתחיל לשבש את דעתו של החכם השני. זאת אומרת, ורבי נחמן פה מדגיש בצורה, מה שנקרא, עשה לך חבר, ותתרחק מחבר רע או משכן רע. הנה, זאת אומרת, הוא מתחיל עם אפיקורסות, הוא מתחיל עם כל מיני חשיבה פילוסופית עקומה, ולא מספיק לו לחשוב את זה על עצמו, הוא חייב להתחיל להשפיע גם על אנשים אחרים מסביב, ותשימו לב. ואז, אחרי שהוא אמר, מה המלך? לכתחיל אני לא מתכחש שיש מלך, הבאת לי גרת מהמלך. עכשיו אני מתחיל לחשוב, מה המלך רוצה ממני? כאילו מה, חסר לו חכמים? חסר לו... מה המלך מחפש בכלל לעשות קשר איתי? שזה מה שדיברנו, מה המלך רוצה מאיתנו, שזה כל מה שהיהדות חידשה, כן? שאמרנו פה על, על אברהם אבינו, שהשם שואל אותו, ומה אתה? כי כאילו כל היהדות מבוססת על הברית הזאת שנחרטה במעמד הר סיני, שזה אירוע היסטורי מכונן באנושות כולה, שזה פעם ראשונה שמגיע עם שלם, שמעיד שכוח אלוהי שברא את העולם מדבר איתו, קוראת איתו ברית, ובעצם יש פה עכשיו ברית של חיבור בין שמיים לארץ. אני בראתי את העולם, ואני קוראת איתכם ברית, ואני עכשיו מצפה ממכם בקשר אישי ביני לביניכם, אני נותן לכם מצוות וחוקים, ואני מצפה שתתקנו את העולם. זה הדו שיח הזה בין אברהם לאלוהות, שבא ואומר, אוקיי, בראתי ארמון, יש פה שריפה שהאדם יצר, יש פה רוע בעולם, יש פה סבל, אבל התפקיד שלכם בעזרתי, דרך החוקים והמצוות, לתקן את העולם, להביא את העולם לתיקונו. זה בעצם החידוש הגדול שיהדות הביאה לעולם. אנחנו לא חוטאים, ולא, אנחנו שותפים למעשה בראשית. זה המושג הזה, שותפים למעשה בראשית. עכשיו תשימו לב איך האפיקורסות בעצם מתחילה להתנהל פה. מה קורה לאנושות כשהיא מתחילה להפעיל את המוח שלה של כנסיית השכל? ושהמוח הופך להיות האלוהות שלנו, שאנחנו הופכים להיות אין עוד מלבדי, האלוהות בפני עצמה. תדע מה שאני אומר, אומר החכם, דעתי שבהכרח הדבר מובן ומבורר, רגע, אני מזכירה לכם, כן? לפני הרגע הוא אמר, מי אני ומה אני, מי אני בכלל, אני כזה שפל, אני כזה כלומניק, היה בסוג של ענווה פסולה, תוך רגע שהוא יושב שם בסעודה, הוא כבר מתחיל לשכנע את ההוא שהגיע מהמלך עם האיגרת, ומה הוא אומר לו? תדע לך, שאני אומר, כן? שאני אומר, אני הזה, כן? האלוהות, אני אלוהות. דעתי, הדעת שלי, השכל שלי, זה עכשיו הופך להיות דת חדשה, דת השכל, כן? שבהכרח הדבר מובן ומבורר, שאין מלך בעולם כלל. וכל העולם טועים בשטות הזה, שסבורים שיש מלך. ורהה ואבן איך שאפשר זאת, שכל בני האדם ימסרו את עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך. בוודאי אין מלך בעולם כלל. תשימו לב מה קורה, שזה רבי נחמן הרי פה מתאר לנו 270 שנה אחורה, מה הולך לקרות לאנושות. נפעיל את השכל, אנחנו נהיה מאוד חכמים, אנחנו נהיה בדיוק כמו החכם הזה. נלמד אומנות ומקצועות ורפואה והמדע יתקדם, אנחנו נתחיל לשלוט במזג האוויר עם הסגנים, ואנחנו נבנה בניינים, כן, מגדלי בבל, מה שנקרא שמיים מבטון, רצפה מבטון, שולטים בהכל. מה הופך להיות בצורה מאוד מהירה? אם לפני זה הרגשנו שפלים וענבים ויש מלך, אין מלך, אני עוד בספק. ברגע שהשכל תופס מציאות של אלוקות, כנסיית השכל, השכל הופך להיות דת חדשה, וברגע אחד הוא גם בלי הוכחות, בהכרח, אומר לנו בוודאות, אין מלך בעולם כלל. למה? כי זה מה שנראה לי בשכל האנושי שלי. מה שהשכל שלי מבין, מה שהשכל שלי רואה, זאת המציאות, נקודה. ועכשיו אני אצא למסע צלב, להוכיח לאנושות כולה, שכל המאמינים הם סוג של, איך הוא אומר? כל העולם טועים בשטות הזה, שסוברים שיש מלך. עכשיו זה נראה לכם, זה סיפור שנכתב לפני 270 שנה מעשייה. בתקופה ההיא, האנושות כולה כמעט הייתה באמונה. אם באמונה של אלילים, אם זה נצרות, אם זה כל הדתות, זה כאילו העולם ברובו, העולם העתיק, הוא עולם מאמין, כן? עוד לא קיבלו את הכוחי ועוצם ידי של אין עוד מלבדי, שהאדם הוא אלוהות, המדע עוד בתחילת דרכו. אבל רבי נחמן מתאר לנו פה עכשיו מסכת של צופה פני עתיד, ועם התורות שסיפרתי, שאמרתי שהוא דיבר על האפיקורסות שהולכת לרדת לעולם, וכולם התנגדו לה ולא הבינו על מה הוא מדבר. הוא היה כאילו כמו נביא זעם בתקופתו. ותשימו לב איך ברגע אחד רבי נחמן מתאר לנו את מסלול האפיקורסות שדוהר לבטח, ואמרתי את זה בתחילת השיעור. שגם המדינה שלנו היום, כן, נמצאת בדיוק במאבק הזה של ההכרה, מהי הזהות של המדינה הזאת. האם זו זהות של מדינה ככל העמים, מדינה פוליטית, עם משטרה, צבא וכדומה, או שיש פה משהו מעבר. וכל המאבק שקיים פה במדינה שלנו זה מאבק על הזהות. האם זה זהות של אני יהודי, או אני ישראלי, עם, כן, ככל העמים. ויש פה מאבק מאוד מאוד, יש פה ברור מאוד מאוד עדין שצריך לעשות בצורה מאוד מאוד עדינה. כי קרה לנו משהו עם הזהות היהודית שלנו, אנחנו נראה את זה גם פה בהמשך. קרה לנו משהו עם הזהות היהודית. אומר את זה הרב זקס מאוד יפה פה בספר הזה שלו, רדיקלית אז ורדיקלית עכשיו. הוא בא ומספר שהמאות שנים האחרונות של האנטישמיות פגעו לנו בזהות הפנימית, שגם בלי להבין את זה תודעתית, אנחנו מושפעים מהאנטישמיות, להיות נרדף כל כך הרבה אלפי שנים ומאות בשנים, להיות סנו, להיות שונה. אז הוא בא ואומר את זה בצורה מאוד יפה פה, שבעת העתיקה להיות יהודי זה הייתה גאווה, זה הייתה זהות, כן? אנשים נאבקו על הזכות שלהם להיות יהודים, כן? היה שם מאבק עם גאווה יהודית. הוא בא ומתאר שהיום עיקר השבר בתוך החברה הישראלית זה המקום הזה שאנחנו מתחילים לראות את עצמנו בעיניים של הרודפים. אני רואה את עצמי בצורה בזויה. אני רואה את עצמי מהמקום פתאום שאני לא מבין בכלל למה לי להיות יהודי. די, אני מאס לי מהטייטל הזה שבגלל לא רודפים אותי כל השנים. זאת אומרת, זה מתנגש לי ברצונות הקיומים הבסיסיים שלי, שאוהבו אותי וירצו אותי ושיהיה לי מקום ושאני אהיה מקובל בעולם, כן? וזה שאני יהודי, אני כל כך נרדף וסנו, שכבר אנחנו מתוך עצמנו מתחילים לרדוף את עצמנו, כמו אוטו-אנטישמיות עצמית, כי להרבה אנשים מהעם שלנו נמאס להיות היהודי הגלותי הזה שכולם שונאים אותו. די, תפסיקו עם הדת הזאת שלכם. די, היום העולם נהיה כזה פתוח, משוחרר, שוויון. כן. נכון, נכון. שעל אותם אני לא שופטת.
לא, בוודאי.
ממש לא. אבל תשימו לב, גם אנחנו, שאנחנו דור שני של ניצולי שואה, אנחנו גם כן חווים את האנטישמיות הזאת בצורה לא נעימה. לא בא לי להיות היהודי הזה שכולם שונאים אותו. ואז מתחילות התכחשות פנימית לעצמנו, והרב זקס מתאר את זה פה בצורה מאוד יפה, שהוא בא ואומר שאחוז המתבוללים בעם היהודי בשנים האחרונות, זה אחוזים מטורפים, הוא מדבר על 49 ו-52 אחוז בארצות הברית ועוד. זאת אומרת, הדת היהודית הולכת ונכחדת, דווקא בתקופה שאנחנו לא ברדיפות של מסעות צלב, ולא חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. זאת אומרת שמתוך עצמנו יש איזשהו מקום, שלא רוצה לחוז בזהות היהודית הזאת. ולכן מאוד מאוד חשוב לנסות להבין מה הזהות הזאת שלנו, מה התפקיד של העם היהודי בעולם, למה אנחנו צריכים לשאת את זה בגאווה, כן? או כמו שהוא אומר את זה פה, כשהוא קראת איתנו ברית שאנחנו אמורים לבוא לתקן את העולם, אנחנו אמורים להעביר פה מסר. בוא נראה איך הוא ממשיך את זה פה. וכל העולם טועים בשטות הזאת שסוברים שיש מלך. הוא ראה, שימו לב, הוא ראה, כן? על מה הוא מסתמך החכם שלנו? על מה שעיניים שלי רואות. הוא ראה ואבן. השכל שלי, העיניים שלי, מה שאני רואה, זה מה שאני מבין. איפה אלוהים? אין פה. נשמע לך הגיוני שכל האנשים יכפיפו את עצמם למלך אחד? עכשיו, זה טענה אפיקורסית מאוד חזקה, אבל בהפוך על הפוך זה טענה גם מאוד חזקה של אמונה. אני חזרתי בתשובה, כשנפל לי הסימון, ממש שמעתי אותו נופל ועושה כזה דינג חזק. למדתי משפטים, אני עורך הדין, ואני זוכרת שפתאום שמעתי הרצאה על מעמד הר סיני. ופתאום הבנתי את הנושא הזה, שבעצם הורידו תורה, כל העם שמעו את הקולות, שמעו את השם השם מדבר, ראו את משה יורד עם זה, נכרתה ברית, אמנה מדינית דתית ראשונה באנושות, בין שמיים לארץ, ובעצם כל העם עמד וראה את זה, והתחיל להעביר את זה מדור לדור. זאת אומרת, זה עדות ממקור ראשון, שאחר כך עברה מאב לבן בעדות שמיעה, אבל היא עברה בתוך עם שלם. זאת אומרת, שאם הדבר הזה היה איזושהי פנטזיה, כן? דרך אגב, הדתות האחרות מדברות על התגלות של אלוהים לאדם אחד. ואז כולם מאמינים לאותו אדם. ההתגלות פה נעשתה לעם שלם. ואמרתי לעצמי, אין מצב בעולם שמישהו היה בא עכשיו מספר לי סיפור על התגלות אלוהית, והיה אומר לי, עכשיו תגידי לילדים שלך שאני הייתי שם, ראיתי את זה, הוא הוציא אותי ממצרים, הוא עשה... ההגדה של פסח, כן, תבינו, אני בפסח אכלתי פסטה חמץ, כן, לא הייתי שומרת מצוות, לא שמתי יום כיפור מימיי, כשנפל לי הסימון, שבת אחרי פסח התחלתי לשמור שבת, ברמה כזאת. שפתאום הבנתי שזה עדות של עם שלם שמוסר פה איזשהו אירוע קיים שאין סיכוי בעולם, יהרוג אותך, שאין סיכוי בעולם, כן, שעם שלם ימציא את זה. כאילו, אוקיי, עם שלם לקח אקסטסי וראה איזשהו התגלות, כולם אותו דבר וכולם... עכשיו תבינו, מעבירים את זה מאב לבן בצורה מדויקת, ושיננתם לבניך, כל היהדות בנויה על חינוך מדור לדור, כל הדת היהודית עוברת מחינוך, לא בכפייה, לא, ושיננתם לבניך.
הסבר הזה זה כן הרמב״ם. הסבר של הרמב״ם, השאלה אם זה...
אז אני אז עוד בתקופה, היא אומרת ובצדק, זה הסבר של הרמב״ם. אבל תביני שאני הגעתי מעולם מאוד שכלי, ואת צודקת שזה היה איזשהו מקום של... תובנה שכלית, אבל אני חייבת להגיד לך במה הייתה משולבת, אם את כבר שואלת אותי. משהו מאוד אישי, אני אספר לך עכשיו. זה לא הגיע לי סתם ככה. אני ישבתי בחוץ, בחושך, ממש קטע מיסטי מפגר, שזה משהו שגם רבי נחמן והרב שגר מדבר על זה, שהתגלות אלוהית, אי אפשר שהיא תעבור דרך שכל. התגלות אלוהית גם לא עוברת דרך מילים. אני ישבתי בחוץ, בחושך, וחשבתי על השיעור הזה שראיתי וכל מיני כאלה, ואני זוכרת את הרגע הזה כאילו היה עכשיו. הייתי בחוץ, היה שם עץ ברוש גדול, היה ירח מלא וגדול, לא יודעת אם הוא היה מלא, אבל היה ירח, אני זוכרת שהסתכלתי על הירח ועל השמיים ועל הכוכבים, ואני זוכרת שבאותו רגע שטפה אותי מן הרגשה כזאת, שהסתכלתי למעלה ואמרתי, זה אתה שאני מדברת איתו כל החיים? זה כאילו אתה שם, ואני זוכרת ששתפה אותי רגע של בושה. יש לי בושה על זה שכאילו כל הזמן דחיתי את המפגש הזה איתו, וממש הרגשתי את אלוהים. שזה ישמע, לא הייתי על סמים, לא הייתי על כלום, לא, ממש לא. אבל ממש הרגשתי את זה. זאת אומרת שהיה פה כן שילוב של איזשהו מקום של התעוררות רגשית, כי אני חושבת שהרשימו הזה של הנגיעה הזאת של האלוקות בנו, אי אפשר לחיות חיים שלמים בלי שיש לנו את הרסיסים האלה. הוא לא נמצא, אנחנו לא מרגישים אותו, לא רואים אותו, אבל אנחנו, יש לנו רסיסי רשימו כאלה של אלוהות, שאנחנו פתאום יש את ההתעוררות הלב הזאת, של הלב המאיה שאנחנו מרגישים אותו. בואו נמשיך רגע, כי אנחנו פה צריכים לסיים. השיב החכם השליח הנעל, כן? החכם שיושב איתו בסעודה, שהוא הביא את האיגרת, הוא אומר לו, הלא אני הבאתי לך את האיגרת מהמלך. שאל אותו החכם הראשון הנעל, אתה בעצמך קיבלת את האיגרת מיד המלך בעצמו ממש? השיב לו לאו, רק איש אחר נתן בידי את האיגרת בשם המלך. ענה ואמר לו, אתה ראה בעיניך, שוב פעם, הכל בראייה, בעיניים שלי, כן? אין מיסטיקה, אין מעבר, הכל זה לפי החושים שלי. אתה ראה בעיניך שדבריי כנים, כי אין מלך כלל. חזר ושאל אותו, תאמר לי, הלא אתה מן העיר מלוכה ואת המגודל של מימיך, תגיד לי, הראית מימיך את המלך? השיב לו, לאו, כן? ואני יוצרת פה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו מבינים, הרי יש את הפסוק, כי לא יראני האדם וחי, כן? אלוהים לא נראה לאף אחד. למשה, משה עלה אל ההר סיני. זה אותו, שהוא אומר פה, איש אחד נתן לי את האיגרת, זה משה רבנו שהעביר לנו בעצם את התורה שבכתב, כן? העם שמעו את הקולות, ראו את הקולות, שמעו את הקולות, אבל יש פה מציאות שהאלוקות באיזשהו מקום היא נסתרת בעולם הזה. אין לנו פה מציאות שעכשיו באים ואומרים לי, הנה אלוהים, הנה זה מה שאני רואה, וזה משהו שהוא מאוד בעייתי מהבחינה הזאת. אני רוצה כן לסיים בקטע ש...
אני מגדירה את זה כמו צמח, שאת לא יכולה להגיד, הנה, עכשיו הוא צומח.
נכון.
אני יכולה לתפוס אותו בהווה,
מקסים מה שאת אומרת. מקסים, הנה, בדיוק הוא מכוון לדעתך, הוא אומר את זה פה בתורה למדהי. אני אקרא קטע כזה. התשובה העמוקה של הטעם לספקנות הכרונית של החכם לא יכולה להתנסח בשפת התבונה, כן? כי אי אפשר לדבר את זה, כן? במישור זה באמת אין הוכחה. אך אתה ממחיש לחכם שהם חיים בשני מישורים שונים. חוכמה אלוהית היא התגלות המחייבת תמימות, שהיא פתחות לאמונה. ולכן היא שונה מהותית מחוכמות חיצוניות המבוססות על הטלת ספק תמידית, כן? וזאת כנראה הסיבה לכך שרבי נחמן ראה בפילוסופיה תפיסה כה מנוגדת לחיים של אמונה, שהוא פסל אותה לחלוטין. ואני מדלגת, ואני אומרת, רוצה לקריא משהו שמאוד דומה למה שאת אמרת עכשיו. ישנו הבדל נוסף בין חוכמת התורה לבין החוכמות החיצוניות שננסה לנסחו, אומר את זה הרב שגר בספר שיעורים על ליקוטי מוהר"ן. השגת אלוקות המזוהה עם החוכמה היא אירוע, התרחשות משמעותית בחיי האדם, מפגש שלו עם ממד הגבוה מעולמו המושגי. הנקודה המרכזית בהערה רוחנית איננה התוכן, אלא עצם המפגש, ההתרחשות עצמה. המילים יבואו אחר כך וינסו אם הדבר אפשרי בכלל להעביר את עוצמת ההערה. אוקיי, אני לא ממשיכה, אבל זה כמו, הוא אומר פה, זה כמו דיבורים על תפילה. אתה יכול לדבר על התפילה, אבל הם לא ממצים את התפילה, שהיא התנסות בלתי אמצעית. האם אני ניצב במעמד של מתבונן מן החוץ על התפילה ומסתפק האם השם שומע אותי? אני לא אגיע לשום מקום אם אני אסתכל דרך השכל על התפילה שלי. אני צריך להגיע לקיום שקודם להבנה. זאת אומרת, מה שהרב שגר מנסה להגיד פה ומה שרבי נחמן מנסה להגיד פה, חוויה אמונית זה כמו לאהוב מישהו, כן? או כמו שאת אמרת, כמו לראות צמח צומח. אני לא יכול דרך השכל לחוות דברים שהם דברים רוחניים. גם אני לא יכול לתמלל את זה דרך מילים. ויש פה עוד הרבה על מה להוסיף ולדבר. אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק בשבוע הבא עם עוד כמה דברים להקריא מפה ולפה. ונתקדם במסלול של החכם ונראה איך רבי נחמן בצורה חד משמעית מראה לנו מה סופה של האנושות. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד קרובה לסיפור הזה. אנחנו עוד לא בסוף. אבל אני חושבת שכל מה שקורה עכשיו עם המחשבים ועם AI וזה, הכל מתנהל פה בצורה מופלאה עם המעשייה של מעשה מחכם ותם, אז שיעור הבא אנחנו נמשיך לראות את לאיפה אנחנו מגיעים עם זה.